טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים לימודים על תרבות הכללית ועל אומנות, והיום אנחנו נדבר על תיאטרון. תיאטרון, לא רק תיאטרון, אבל גם תיאטרון, גם אומנות בארץ, תיאטרון ישראלי. אתם יודעים יש הרבה הופעות אומנותיות שעוברות ממדינה למדינה. כן, למשל, יש בלט של אמריקה שהוא מופיע בכל העולם, או יש בולט נקרא בולשוי תיאטר של רוסיה שהוא מופיעים בכל העולם. בלט וקרקסים ותערוכות ציורים ולהקות מחול, תמיד מטיילים בכל העולם. אבל כמעט ולא קורה שתיאטרון עובר ממדינה למדינה. זה מאוד נדיר. זאת אומרת, עוברים ממדינה למדינה, איפה שמדברים באותה שפה, נגיד שם, תיאטרון מאנגליה נוסע לאוסטרליה או לאמריקה, כן, וכן הלאה. אבל לא קורה כמעט שתיאטרון ממדינה אחת נוסע למדינה אחרת, שם מדברים בשפות אחרות. זה נדיר ביותר. נגיד, מישהו שבארץ, אתם שמעתם על איזושהי הצגה מחוץ לארץ שהגיעה ועשו פה תיאטרון? נדיר מאוד, נכון? כמעט ולא קורה דבר כזה. ולפעמים מגיעים, אבל עושים את זה, נגיד שם מגיע תיאטרון מרוסיה, אז באים לקהל של רוסים, יש פה הרבה עולים חדשים מרוסיה, אז הם באים. אבל ככה שיבוא תיאטרון מארץ אחת לזה, כמעט ולא קורה, נדיר מאוד. למה זה כמעט ולא קורה? בגלל ששפה, אנשים, עיקר ההתרחשות בבלט זה תנועה או מוזיקה או אופרה או קונצרט, כן, זה מוזיקה, לא צריך שפה. אבל בתיאטרון עיקר זה שפה. אז איך זה שהם יביאו ממקום למקום הצגות תיאטרון? כמעט ולא קורה. אבל תיאטרון ישראלי זה אחד התיאטראות שהכי הרבה מטייל בעולם. מזמינים הצגות של תיאטרון ישראלי הכי הרבה מכל ההצגות בעולם. זה מעניין, נכון? כאילו, משהו מאוד תופעה נדיר, מוזרה כזאת. והם יושבים שם ורואים הצגות עם תרגום סימולטני, זאת אומרת שם, שיושב שם, זה נגיד, עושים סרטים עם התרגומים, נכון? אז למטה כתוב שם כיתוביות, אבל אתה רואה בדרך כלל על המסך דמויות close up, זאת אומרת, אתה רואה אותם גדול, אתה רואה שהוא מדבר, ואז אתה רואה שם כיתובית למטה, אתה יכול לקשר מי מה אומר. בהצגות תיאטרון מאוד מאוד קשה לעשות כיתוביות. עקרונית ניתן, אבל הצגה זה דבר גדול, כל שחקן קטן, אתה לא יודע כיתובית למי מתייחס עכשיו. זה קשה לעשות, אבל עושים את זה, אבל זה לא כך מוצלח. או יש כזה סגנון שנגיד מתרגמים סרטים, ששם לוקחים צוות של שחקנים, שהם משחקים את הדמויות שיש בסרט, אז הם יודעים שזה כאילו שחקן עושה את התרגום. אבל בתיאטרון אתה לא יכול להביא קאסט, זאת אומרת, להקת שחקנים אלטרנטיבי שיתרגמו לך את הכל. אז יושב שם איש אחד שעושה מה שנקרא תרגום סימולטני, יושב והוא מתרגם מה שיש לו טקסט כזה, והוא מקריא להם מה ששחקנים עכשיו מדברים. שזה רמה מאוד כאילו יורדת, ולכן לא קורה. זמרים מגיעים, אבל שחקנים לא נוסעים. והתיאטרון ישראלי בכל העולם מאוד 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 שומעים ומביאים, והם יושבים שם ושומעים הצגות בעברית. הרי שחקנים שלנו, כן, תיאטרון קאמרי, תיאטרון בית לסין, תיאטרון אבימה, נוסעים לחוץ לארץ. משתתפים בפסטיבלים בינלאומיים. ויושבים שם הם ומקשיבים לעברית. הם לא משחקים באנגלית, כן? שם השחקנים שלנו. איך זה? מה קרה? זאת אומרת, כנראה כאן בארץ רמת המשחק ברמה כל כך גבוהה, שאנשים מוכנים לשבת ולשמוע הצגות בתרגום כזה חיוור ופשוט, העיקר לראות את הבימוי גאוני של הבמאים ישראלים או של, או של טקסטים גאוניים של, של, של מחזאים ישראלים ואת המשחק אדיר של שחקנים ישראלים. מה עוד יכולה להיות סיבה שיזמינו דווקא תיאטרון ישראלי בכל העולם? אבל מזמינים, עובדה. אני רוצה להקריא לכם קצת, קצת מהזה, מה שיש לכם פה. למשל, מקור אחד, כן, אומר שם, הצגת שנקראת פלונטר, מעט יעל רונן, תיאטרון GTA בגרמניה יופיע. תיאטרון, הצגה שנקראת התאונה, הצגה הוזמנה לפסטיבל מחזאים בשטוטגרט. איפה זה שטוטגרט? מה? גרמניה, נכון. הצגת רצח מאת חנוך לוין בתיאטרון בברלין. תיאטרון עירוני בדיסלדורף. איפה זה דיסלדורף? לא, זה גרמניה, נכון. יצרו פרויקט משותף עם תיאטרון ישראלי. המחזה סינית אני מדברת עליך מעט סביון ליבריכט. הוא עלה בקל שבגרמניה. פסטיבל ישרא דרמה נערך בשפה הגרמנית, זכה להצלחה עולמית ועלתה בין השאר בגרמניה, אוסטריה, שוודיה, פינלנד, טורקיה והונגריה. מיוחד, נכון? דרך אגב, זה מעניין כזה, שזה, בהשגחה כזה, הסתכלתי ושמתי לב פתאום ככה בטעות אולי ככה או בהשגחה כמו שאמרתי שכל המדינות פה הם לא אוהבי ישראל גדולים במיוחד אבל מה שמאפיין אותם חוץ משוודיה זה שכולם מי שהיה פה הם היו בקואליציה נאצית בזמן מלחמת העולם השנייה טורקיה, פינלנד, אוסטריה גרמניה, כן, הונגריה. זו הייתה קואליציה, הרי היטלר, אמך שמו, לא נלחם לבד מול כולם, אלא זו הייתה לו קבוצה של מדינות, האלו מדינות. מעניין. על מה הצגות שהם כל כך אוהבים לראות אותם? אתם יודעים, כל הצגות שעכשיו הקראתי, ויש עוד הרבה הצגות. מה שמאפיין אותם זה שהצגות הללו הם על חרדים. חרדים או על ההתנהגות הברברית של ישראלים כלפי פלסטינאים. למשל, מחזה של חנוך לוי, רצח. הוא מספר שם כמה תמונות, אחת התמונות שם זה יש פועל ערבי, פועל בניין, אדם מבוגר כזה, מאוד נחמד כזה, כולם ככה, מתקשרים עליו. פתאום יש פיצוץ שם, מישהו מחבל פיצץ שם משהו. ההמון המוסת ישראלי רץ ברחובות וראו את הפועל הזה, הפועל בניין, איש מבוגר, ערבי, התנפלו עליו, עשו לו לינץ' והרגו אותו. זו ההצגה של חנוך לוין, זה מה שרץ שם בדיסלדורף או שטוטגרט או גרמניה. אתם, זה כל שנה בתיאטרון ישראלי יש הצגות אנטישמיות בצורה מובהקת. הצגות שפשוט לוקחים את החברה החרדית ומספרים כמה הם גרועים, כמה זה נורא להיות חרדי ואיזה הצגות ואיזה חיים קשים ורעים יש לחרדים. הצגה של שיינדלה נקרא, והצגת מקווה, כמה שזה נשים מושפלות, יהודיות, מושפלות שהן צריכות לטבול במקווה, ואיך מכריחים אותם שם לעשות דברים שהן לא רוצות. והצגת מניין נשים נגד חרדים, ותרטיף בתיאטרון חיפה, והצגה פליישר בהבימה, ורב קמיה, ותפוחים מן המדבר, והצגות כל הזמן מספרים איך שם יהודים מגילים. חרדים כאלה, אתן לכם אולי קצת לטום, כאילו הצגה נגיד פליישר. הצגה על תיאטרון הבימה, ששם מסופר על, על שכונה חילונית, שמתחילים לבוא לשם חרדים. ולאט לאט הם משתלטים על כל השכונה, ואלי, וחילונים מתחילים לברוח, ואותם החילונים שנשארו, אז החרדים עושים להם ממש טרור, ולא נותנים להם לדבר, וחותכים להם חוטי חשמל כדי שהם לא יראו טלוויזיה בשבת, ויחד עם חוטי חשמל חותכים להם שם גם, גם טלפון וגם אינטרנט, הכל, כדי שזה לא יהיה תומה בשכונה שלהם. ויש שם אדם שמוכר שם בחנות, חנות בשר, אטליז, קוראים לו פליישר, הוא... אז הם עושים לו טרור ולא, ולא קונים אצלו שם שום דבר, והוא פושט את הרגל כי הוא לא הביא את הבדץ ובגץ וחתם סופר וכל מיני זה, נכנסים לו שם. אני, אולי קצת אני אקריא לכם מההצגה הזאת, פליישר, כמה קטעים שהם מדברים שם. אומר, אומר שם גיבורה הראשית של ההצגה, אומר, אם לא הייתי נולדת יהודיה, אני הייתי אנטישמית הכי גדולה. זה מה שהיא אומרת, היהודית שם. הם מכינים את החרדים חיות רעות, אלה לא בני אדם, שחורים, אם אדוקים צריך לדבר בשפה שלהם רק בכסף. מעיל שחור באמצע אוגוסט, זה מסריח. הם רוצים סינדרין, לא פרלמנט. הם רוצים מדינת הלכה. הלכה, היא הלכה להשתח על קברי צדיקים כמו פרימיטיביים. כן, אתם שמעתם על המנשקי מזוזות והקמיות, כן? אז זה מההצגות האלה. השחורים, תראה אותם, כמו בשטייטל, בשביל זה בנינו מדינה, אפילו חיות טרף לא יש, אפילו לחיות טרף יש נשמה, לא לאלה. אדוקים הם עכשיו כוח כאן, אני שונא אותם. עוד מעט כל המדינה תהיה שלהם. השטן יודע להתפשט להתחפש בהרבה תחפושות, גם בתחפושת של רב וכולי. עכשיו, הצגות כאלה, הם נוסעים עם זה לאן? לגרמניה. עכשיו, אני שואל, מה יש לגרמניה? כל כך הם התלהבו בתיאטרון ישראלי? לא יכולים, עושים כל הזמן פרויקטים משותפים, מממנים את זה, נותנים לזה כל מיני מלגות וזה וזה, מזמינים אותם, מתרגמים את זה לגרמנית, עושים בעצמה בגרמניה הצגות ישראליות. כל כך התלהבו מהרמה האומנותית, כאלה גאונים לנו השחקנים, שגרמניה לא ראו הצגות כאלה בחיים שלהם. אני חושב שזה לא זה הסיפור, נכון? אלא סיפור שהוא פשוט. כי אם בגרמניה היו עושים הצגות מסוג זה, אז היו מאשימים אותם באנטישמיות. תארו לעצמכם שזה היה כזה דבר עכשיו בגרמניה. איזה סקנדל היה מתחיל. כל העולם היה לרגליים. בטח ישראל הייתה מוחה או מזמינה אותם למשפט בינלאומי בהאג. אז בעצם הדרך היחידה של נאצים, נאו-נאצים, של גרמנים, דרך היחידה שלהם לעשות הצגה אנטישמית, זה להזמין תיאטרון ישראלי. ולהביא אותם לשם, ושם אי אפשר להגיד, אתם אנטישמים, אנחנו, הם אומרים את זה. כן, כמו שאמר ביל קלינטון. אמרו לו, איך אתה נוצרי עושה, נותן יד שלך לעשות שלום עם, שחלק, לוקחים חלק מארץ ישראל, נותנים את זה לערבים, זה נגד הבייבל, נגד מה שאתה מאמין. אז קלינט אמר, אני עושה את זה? זה הוא עושה את זה, הצביע לרבין. הם רוצים לעשות את זה, אני רק מתווך, אני לא מכריע. אתם זה אותו עיקרון. הם מביאים את התיאטרון הישראלי, שהם יעשו שם, הם, זה כמו, כאילו, אני אומר שזה כמו אורגיה של סוטים, הצגות הללו. למה סוטים? לוקחים סדיסטים שהם עושים, מעריכים, כן, את מזוכיסטים. באים לשם ומספרים כמה אנחנו גרועים. המון הצגות. יש הצגות נקראת רצח יצחק. אתם יודעים על מה ההצגה הזאת, נכון? איך הדתיים רצחו את יצחק רבין. ועוד הרבה, הצגת חברון, כל הזמן יש הצגות כמה אנחנו גרועים. יש ספר כזה של דן אוריאן, פרופסור דן אוריאן, שהוא חוקר תיאטרון, והוא ספר שנקרא דמות הערבי בתיאטרון ישראלי. אז הוא מראה שבתחילת, בקום המדינה, ערבי זה היה דמות שלילית, היה מישהו שהוא מייצג פדאיון, מחבלים, היו, או מישהו שסמל פרימיטיביות. בקיצור, היה דמות של רשע, אחר כך, אחרי כמה זמן הצגות התחילו להגיד עליו שהוא, גם הוא בן אדם, זה היה שדר. אחר כך התחילו הצגות שמראים שהוא בסך הכל מסכן, ואחר כך יראו אותו בתור אידיאליסט ואדם נערץ. והסיכום נהיה היום בתיאטרון מקובל, כן? זה שכל הזמן משווים אותו ל... יהודי, והוא תמיד יצא יותר טוב מיהודי. זה מגמה. להראות את ה... זה משהו ש... להראות כמה שאנחנו לא בסדר. עכשיו, אתם שואלים שאלה מתבקשת, כן, מישהו שאל פה, אומר, למה הם עושים את זה? מה, הם נורמליים? למה שיעשו דבר כזה? אני לא מאמין שהם יעשו את זה בשביל כסף, שנותנים להם, נותנים להם כל כך הרבה תקציבים גרמניים, ומשלמים להם, ונותנים מלגות וכל זה. רק בשביל זה, אני לא מאמין. יש משהו, סיבה יותר עמוקה. אז חייתי לחשוב ככה, חשבתי, מה יכול לגרום לאנשים האלה כל כך ככה... למכור את עצמם, לבזות את עצמם. ואני חושב שאני מצאתי תשובה לשאלה הזאת. יש מחלה כזאת פסיכולוגית שנקראת סטוקהולם סינדרום, או תסמונת סטוקהולם. זאת מחלה שבה הקורבן של אלימות מזדהה עם המענה, עם האדם, עם מי שרודף אותו. התסמונת הזאת התגלתה בשוודיה, בסטוקהולם, שאצלכם זה מקור שתיים. היא תופעה שבה אדם המוחזק בכפייה בידי אנשים זרים, מפתח אמפתיה והזדהות נפשית עם האידיאולוגיה והמעשים של האנשים המחזיקים בו, של השודד או של הרודף אותו, הם מזדהים איתם. תסמונת זאת נובעת מהרצון להזדהות עם החזק והשולט. שם, השם הזה ניתן לסינדרום, זה בעקבות המקרה שקרה בזמן שוד בנק בסטוקהולם שבשוודיה. ארבע מעובדי הבנק הוחזקו כבני ערובה במשך חמישה ימים וחצי בכספת הבנק בגודל 12-3 מטר על ידי השודד ששהה איתם. רעיונות עם בני ערובה לאחר השחרור ומחקרים פסיכולוגיים על מקרים דומים גילו את תופעה של חטופים החשים הזדהות עם החוטף ופחד מהמחלצים. זאת אומרת, אחרי שכבר שחררו אותם, אז הם כועסים על השודד? לא. על מי הם כועסים? על מי שהציל אותם. זה מוזר, נכון? זה כאילו, מה, אתה נורמל, אתה משוגע, מה אתה אוהב את השודד, למה? אבל אם תחשבו, אתם תבינו שזה דבר מאוד, מאוד עמוק בנפש האדם. נגיד, אנשים נמצאים עכשיו בחדר קטן ועומד שם מולם איש עם הקלצ'ניקוב ושומר עליהם. עכשיו. והוא דורש שם מיליון דולר, כופר. מבחינה פסיכולוגית, מי בשבילו, בשביל אנשים הללו, בני ערובה, מי בשבילם אדם הכי מסוכן שיש? זה שעומד עם קלצ'ניקוב?
לא.
לא, ברור שלא, כי הוא לא עושה להם כלום. הוא רק אומר שאם לא הביאו, אני ארוג אתכם. אבל עכשיו, הוא לא יעשה להם כלום, להפך, הוא ישמור עליהם. הוא דואג שהם יהיו שלמים. מי כן מסכן את החיים של האנשים האלה? המשטרה. יסם. מי שבא עכשיו להציל אותם. כי אם יתחילו עכשיו להציל אותם, אז המחבל יכול להתחיל לראות בהם. או הם בעצמם יכולים להיפגע בטעות מהיריות של המחלצים. אדם מבין את זה או לא מבין, לא משנה. בתת מודע שלו הוא מבין, הוא כאילו קולט שמי שהכי מסוכן בשבילו זה מי שיבוא עכשיו לשחרר אותו. לכן קורה לו משהו בלב ואז הוא מתחיל להזדהות עם השודד, ולא זו בלבד, אלא יש לו מין אשליה כזאת. שאם הוא יהיה חבר שלו, אז הוא לא יעשה לו כלום. אם הוא יהיה נחמד עליו, אם הוא גם יחשוב שסך הכל הוא צודק, ושמגיע לו שיתנו לו שם מיליון דולר, והיה לו ילדות קשה, ובטח עובדת סוציאלית התייחסה אליו לא יפה, או פקידה בביטוח לאומי השפילה את אבא שלו, ולכן הוא כזה נהיה. הוא לא אשם. ואז אתה מתחיל להזדהות עם השודד הזה. ואם אתה תהיה כאילו נחמד אליו, אתה תהיה חבר שלו, אז הוא לא יהרוג אותך, כי הוא לא טיפש להרוג אנשים שאוהבים אותו, או שהם חברים שלו. הרי אנחנו חברים. איך אתה תראה בי? הרי אני חושב כמוך, אני גם חושב שצריך לשחרר את פלסטין, אז אתה בטח לא תהרוג אותי, כי אני גם בדעות שלך סך הכל. ואז מתפתח באדם מין תסמונת כזאת, מין מחלה הזאת, שאתה רוצה שהוא יצליח. וסיפורים האלה חוזרים כל הזמן בעולם בכל מיני צורות. שם בארצות הברית היה מקרה אותו דבר, שם תפסו ומישהו שהיה מבני ערובה, שם הייתה בחורה שהייתה בת של מיליונרים. היא בעצמה אחר כך הצטרפה לקבוצה הזאת של פושעים והשתתפה בשוד. זה מקור 2א אצלכם, אנחנו לא נקרא את זה, אבל סתם שתדעו. והיום יש תופעה כזאת שבחורות יהודיות מצטרפות לדאיש. יש בחורות בצרפת או בכל מיני מקומות בעולם שהן רוצות להיות לוחמות בדאיש. ועל זה אצלכם פה מקור 2ב, בערוץ 2, היה בחדשות, היו על זה סיפורים. וזה לא סיפור אחד, שתיים, זה קורה. זה דבר שהוא מעורר אצל אנשים, זה כאילו פתאום אתה כל כך קורבן שאתה רוצה להיות חלק של הרודפים שלך. אולי לסיום אני אספר לכם רק דבר אחד קטן, שאני חושב שאני כל כך מבין את כל זה, שזה כל כך מזדהה עם כל זה, שזה אני רוצה להתחלק אתכם עם המחשב, על דבר, על המקרה שקרה, שאני שמעתי. הסבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא התחתן עם אישה שנייה, כשסבתא שלי נפטרה, אני הייתי אז בן 4 בערך, אז הוא התחתן עם אישה אחרת, ואני מכיר אותה מגיל 4 פחות או יותר. היא סיפרה לי שהיא גדלה באיזשהו כפר באוקראינה, כפר יהודי באוקראינה, ואנשי כפר הסמוך אוקראינים היו מדי פעם עושים שם פוגרומים. הם היו קוזאקים וגיידומאקים וכל זה, זה אנשים ויום אחד הם עשו פוגרום בכפר שלה, הגיעו שם קוזאקים עם סוסים וכל זה, אנסו, הרגו, שרפו וזה. והם נכנסו לבית שלה, ובבית שלה קראו לה דורה מרקובנה. בבית שלה עשו תחרות. מי יכול בכידון אחד לדקור יותר יהודים? אדם רגיל יכול לדקור אחת, שתיים מקסימום, אבל חזקים יכולים שלושה במכה אחת. והיה שם ג'אבר אחד כזה, שהוא במכה אחת היה יכול ארבע להעביר עם הכידון אחת. הם היו מצמידים אותם ככה פנים לקיר, מצמידים כמה שיותר, והוא בא עם מכה אחת, בח, והורג את ארבעה. ומי היו ארבעה ושתיים ושלושה? זה היה סבא מוישה ושכן שלמה ובן דוד שלה איציק. אתם יודעים? היא הייתה ילדה קטנה וראתה את כל זה. והיא סיפרה לי את זה כשהייתי ילד קטן. 2000 שנה אנחנו שומעים סיפורים כאלה. 2000 שנה. סיפור כזה או סיפור אחר. פוגרום שם, פוגרום שם. השמדת היהודים הרי לא הייתה רק בתקופת הנאצים. גם הפרעות של בוגדן חמלניצקי, מה שמו, שם נהרגו 300, בין 300-500 אלף יהודים. זה הערכות שונות. פרעות תת ותח. כן? ועוד ועוד ועוד. יש הרבה, היו הרבה סיפורים. אנחנו גדלנו על הגרמנים הללו ועל הערבים הללו ועל האוקראינים הללו. אנחנו גדלנו על זה. אז איך זה שאנחנו לא נהיה חולים בתסמונת סטוקהולם? כמו שאמר דוקטור גבלס, יימח שמו, אם אתה אומר 100 פעם לבן אדם שהוא כלב, פעם 101 הוא התחיל לנבוח. הוא שר התעמולה של נאצים היה, כן? זאת אומרת, אנחנו השתכנענו מהם. חנוך לוין לא רצה, הוא לא שנא את עם ישראל. אבל הוא ידע שהוא משקר, הוא ידע שאף פעם לא היה לינץ' לשום פועל ערבי מסכן זקן. לא היה דבר כזה. הוא ידע שהוא משקר, למה הוא כתב את זה? הוא היה רשע? לא, אני חושב שאנשים האלה הם פשוט חולים. הם קורבנות השואה. קורבנות חמלניצקי וקורבנות פגרומים, הם פשוט חולים במחלת תסמונת סטוקהולם. כל השאלה זה האם אנחנו, אנשים שלא אנשי תיאטרון, האם אנחנו עצמנו לא נדבקנו במחלה הזאת? ואת זה אנחנו ננסה לראות בשיעור הבא. נעצור כאן.